זמן משפט, עם דוקטור שאול שרף ודוד בן שטרית.
שלום לכם, אנחנו זמן משפט, הפודקאסט המשפטי של רדיו קולגת. תודה שאתם איתנו. אתם יכולים להאזין לנו גם באתר של רדיו קולגת ובתדר 106 FM באזור קריית גת והסביבה, בימי ראשון בשעה 4. שלום שאולי, איך עבר הפסח?
עבר מעולה, חבר לך הפסח.
זה היה מהר מדי, חופשת סמסטר, חופשה מכל העבודה והעיסוקים, עבר צ'יק צ'ק.
חוזרים לשגרה, תגיד, מצאת את האפיקומן?
לא, תראה מה זה, אני אף פעם לא מוצא אותו.
איי, תאמין לי, אתה צריך אולי לבוא לחפש אצלי את האפיקומן, אצלי ימצאו את זה צ'יק צ'ק נמצא.
אז אני אשמח, תזמין אותי לסדר הבא. אגב פסח, את הפרק הזה בחרנו להקדיש לנושא שקשור לפסח קשר ישיר, נושא שבית המשפט התבקש לא פעם להידרש אליו ולהכריע בו, נושא שממש הקים והפיל ממשלות לא פעם, נושא שנמצא בלב המחלוקת הישראלית, יחסי דת ומדינה וזכויות חופש הדת. ולמרות שאנחנו עוסקים בו רגע אחרי פסח, הוא עדיין מאוד רלוונטי ואקטואלי, כי למעשה בעקבות פסיקת בגץ שאוסרת על אכיפת הכנסת חמץ לבתי חולים במדינה, או ליתר דיוק בעקבות קריאתו של שר הבריאות הנוכחי ניצן הורוביץ לבתי החולים לכבד את פסיקתו של בגץ, נראה שהממשלה הנוכחית עשויה ליפול בעקבות פרישתה של יושבת ראש הקואליציה עידית סילמן, ומי יודע, אולי נלך לבחירות נוספות אחרי קצת יותר משנה מאז הפעם האחרונה בה ביקרנו בקלפי. אבל כמו שאנחנו נוהגים בזמן משפט, לפני שנגיע ללב הדיון, אנחנו רוצים קודם להתחיל מהבסיס המשפטי. השופטים שלנו קוראים לזה בדרך כלל המסגרת הנורמטיבית. אנחנו אמנם לא בית המשפט, אבל בכל זאת ננסה להתחיל מהיסוד. שאולי, מה זה בכלל אומר חופש דת? מה מכיל הביטוי הזה?
חופש דת זה אחד מערכים הליברליים הבסיסיים ביותר, שכבר קיימים עוד מתקופת הרנסנס, או ההוגים הפילוסופים הפוליטיים שבאו וניסו לבנות מחדש את האדם כמי שעומד במרכז החיים, האינדיבידואל. אני לא אתחיל עכשיו לקחת אותנו לג'ון לוק ואימנואל קאנט, אבל כשאנחנו מדברים על כבוד האדם, כמו שאנחנו מכירים את הביטוי הזה משמו של חוק היסוד שנחקק בשנת 1992, אנחנו מדברים בעצם על החופש, על החירות, על היכולת של האדם לנהל ולעצב את חייו וסביבתו כראות עיניו. חלק מהערכים הללו זה גם חופש הדת, חופש להאמין במה שאתה רוצה, וגם חופש מדת. כמובן לחיות את החיים שלך גם במנותק מערכים כאלו ואחרים. כל עוד אתה לא פוגע באף אחד, do what you want.
הבלגן האמיתי מתחיל כשפוגעים אחד בשני, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אם נחזור אחורה בזמן, עוד לפני עיגון זכויות חופש הדת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו בשנת 92, גם לפניו היו זכויות כאלה, נכון?
כן, הערכים הליברליים קיימים מאז קום המדינה, אפשר לראות את זה כבר בהכרזה, בהכרזת העצמאות, שבאים ומכירים כמובן באפשרות של כל אדם לחיות את חייו, וכן, חופש המצפון, וכמובן אסור להפלות מטעמי דת וגזע, וכמובן עוד חיין וחיין הזכויות ליברליות. ההבדל הוא כמובן בין, נקרא לזה, השנים שלפני 92 או לפני 95, המהפכה החוקתית, לבין השנים שלאחר מכן, זה הכוח שבית המשפט העליון לבטל גם חקיקה ראשית. בית המשפט העליון ניגן על זכויות הפרט כבר בשנותיה הראשונות של המדינה. כן, מפורסם וידוע בגץ בג'רנו, שבית המשפט ב-49 מגן על חופש העיסוק, או בשנת 1953 שמגן על חופש הביטוי בפסק דין קולם, ועוד חיין וחיין הסוגיות שכמובן מצאו את עצמם במתח שבין הדת והמדינה, או נקרא לזה בין מוסדות הדת והמדינה, אם נדייק.
זהו, גם הייתה פרשה מפורסמת, פרץ נגד כפר שמריהו, במועצת היישוב כפר שמריהו סירבה להזכיר אולם לצורך תפילות חג שמחת תורה תשובי היישוב הדתיים, ובגץ בעצם הורה להזכיר להם אותו, אבל מה שחשוב בפסק הדין הוא שבעצמה בפעם הראשונה בעצם בגץ אומר במפורש שחופש הדת הוא זכות בסיסית.
אכן, יש לנו מקרים שבהם אסרו על בני דת לקדם איזשהו אירוע דתי, כמובן דבר שבית המשפט העליון אסר על מי שניסה למנוע מדתיים לחגוג את למשל את שמחת תורה בכפר שמריהו, וגם סיפור גם הפוך, כלומר יש למשל גן אירועים יד השמונה, אגב, יישוב נוצרי, שניסה למנוע מבנות זוג, שתי נשים שביקשו לחגוג את הנישואים, שתי לסביות, והם אמרו, שמע, לפי הדת הנוצרית, הדבר הזה הוא פסול ואסור, ולכן רצו למנוע מהם לקיים את הנישואים באותו מקום, ובפסק דין יעקובוביץ', שבית המשפט אמר, גם כן, את הדבר כזה אתה לא יכול, אתה לא יכול למנוע מנשים לקיים את האירוע הזה מכיוון של חופש מדת, כמו שאלה לא יכלו למנוע את הדתיים לקיים את שמחת התורה בפסק הדין של כפר שמריהו, אז בפסק הדין של יד השמונה נגד יעקובוביץ', בית המשפט גם כן מנע מהאולם, אסר על האולם שלא לא, לא להזכיר בגלל נישואים חד מיניים. שים לב, מה שמוביל פה זה החירות, כן? לא אכפת לי אם אתה בא נגד הדת או בשם הדת. בכל מקרה, אתה לא מונע מאזרחים לחגוג את חגם או לקדם את האירוע המשמח שלהם.
ובנוסף לזה, בית המשפט בחלוף השנים גם התמיע בפסיקתו שני מושגים עיקריים, רגשות הדת וחופש הדת. מה ההבדל ביניהם?
פה אני מאבד את זה לגמרי. כשאני שומע את שני המושגים האלה, חופש הדת ורגשות הדת, וגם אני יודע גם בטח על איזה פסק דין אתה מדבר, על בג"ץ גור אריה, שבו השופט ברק מנסה לחלק בין שני מושגים, ששוב, כמובן, מסייעים לו לקדם את המטרה שאותה הוא רוצה להשיג בפסק הדין. מה קרה בפסק הדין? אולי אתה רוצה לספר לנו מה הסיפור בבג"ץ גור אריה?
כן, בעצם מדובר בסרט שנעשה על קבוצת תושבים ממצפה כרמים, שמסכימים להשתתף באיזשהו סרט יהודי על חייהם, שמיועד להיות משודר במסגרת שידור שנקרא בעבר תיבת תעודה, זה שודר בערוץ 11, אז בימי הערוץ הראשון. לאחר צילומי הסרט נאמר להם שהסרט ישודר ביום שבת, ולטענתם הם לא ידעו את זה לפני שהם הסכימו להשתתף בסרט. הקבוצה עתרה בטענה לפגיעה ברגשות הדת וחופש הדת שלהם, בזמן שהרשות השנייה ומפיקי הסרט בעצם טוענים לפגיעה בחופש הביטוי וזכות הקניין שלהם, שוב שני ערכים מתנגשים. הרשות השנייה טענה שאין לה חלון זמן אחר חוץ מהרצועה הזו ביום שבת, ולכן אם היא לא תוכל לשדר את הסרט במסגרת אותה רצועה, היא לא תוכל לשדר את הסרט בכלל.
טוב, יש כאן כמובן מקרה קלאסי של התנגשות בין זכויות. מצד אחד יש את הזכות לחופש הביטוי, מצד שני יש את חופש הדת. אני באמונה שלי, כאדם דתי, לא רוצה לעודד חילול שבת, לא רוצה להיות פקטור בחילול שבת. אנשים פותחים לטלוויזיה כדי לצפות בסדרה, בתוכנית תיבת תעודה, ואני משודר שם, אדם דתי. הדבר הזה הוא כמובן פוגע בחופש שלי בקיום המצוות, ואיך שאני רואה את הדברים בצורה כזאת או אחרת. בכל מקרה, פסק הדין בסוף נפסק לפי שופט ברק, שכן אפשר לשדר את זה. אבל מה השופט ברק אומר? שופט ברק אומר, שמה, לא מדובר פה בהתנגשות בין שתי זכויות. מדובר כאן בהתנגשות בין זכות, חופש הביטוי, לבין רגשות הדת. מה זה רגשות הדת? רגשות הדת זה בעצם ביטוי אחר לאינטרס ציבורי. אני אסביר. אם מדובר בהתנגשות בין שתי זכויות, אז באמת, שופט ברק נמצא פה בבעיה. מצד אחד שיש זכות הפרט, חופש הביטוי. מצד שני יש את זכות הפרט, חופש הדת. אבל ברגע שהוא הפך את חופש הדת לרגשות הדת, ובעצם הפך את זה למה שנקרא לאינטרס ציבורי, הוא בעצם שינמך, כן, הנמיך נקרא לזה, את הדרגה של זכות הפרט, ובעצם נטרל את הבעיה שעמדה לפניו. כשאנחנו נמצאים במסגרת של איזונים בין ערכים כאלו ואחרים, מאוד חשוב איך אתה מגדיר ומנסח את הערכים. ככל שמדובר בין שתי זכויות הפרט, אז בית המשפט עושה מאמץ מאוד גדול בדרך כלל לפשר בין שתי הזכויות הללו. כן, חופש, זכות הציבור לדעת, או חופש הביטוי נקרא לזה, מול הזכות לשם טוב. שמה, יש פה התנגשות וצריך למצוא את האיזון ואת הזהירות בין שתי הזכויות הללו. אבל במקרה הזה, מה עשה השופט ברק? הוא אמר, שמה, לא מדובר פה בכלל בחופש הדעת. מדובר פה ברגשות הציבור הדתי. כן, אין פה באמת מצווה דתית, אין פה איזושהי עבירה, אלא באופן כללי אני פוגע ברגשות הדתיים שלך. רגשות הדת נמצאים לא תחת זכויות הפרט, כן, דרך הערכים הליברליים, נמצאים תחת כותרת שנקראת אינטרס ציבורי. כן, כמו למשל, אם אתה מכיר מן הסתם סטודנט למשפטים, בבג"ץ כל העם, שהשופט אגרנט רצה לעשות את האיזון בין חופש הביטוי לבין מה שנקרא ביטחון הציבור, כן? עכשיו, ביטחון הציבור זה לא זכות יסוד, זה לא זכות הפרט.
אלא אינטרס.
אינטרס, בדיוק. מדברים פה על אינטרסים, זה נקרא שלום הציבור, ביטחון הציבור, רגשות הציבור, מוסר הציבור, כל מיני ביטויים כאלה שבעצם באים ואומרים שלכאורה מבחינה עקרונית זה האינטרס ששולט, אבל באופן סופי, כאשר אני מגיע מאתוס ליברלי ורוצה לתת בחורה לזכות הפרט, אני בעצם אומר שקודם כל אני מגיע לזכות הפרט, כאשר הדבר הזה מגיע על חשבון אינטרס הציבור. כלומר, הציבור מסוגל לספוג את הפגיעה בו, כי זה לא באמת פגיעה בבן אדם ספציפי. בסדר, אז לא נוח לך. אז אתה קצת לא נעים לך, המוסר הציבורי נפגע בפרסום של דברים גסים או לא נעים. בסדר, אומרים, תזוז קצת בחוסר נוחות על הכיסא, תמשיך הלאה. פה אני פוגע בזכות יסוד. פה אני פוגע בערך חשוב מאוד. ושאתה מעמיד מצד אחד את חופש הביטוי. זכות בסיסית מאוד במדינה דמוקרטית. זכות הציבור לדעת, חופש התקשורת. מצד שני אתה מדבר על רגשות אמורפיים, אינטרס ציבורי לא חד משמעי, אתה מיד שינמחת את הערך של הצד השני. ובאיזון או במאבק או בהתנגשות בין שני הצדדים, אתה בקלות מוצא את הפתרון. ובזה שאתה אומר, ברור שחופש הביטוי שולט. תשמע, חופש הביטוי פה לא ריסק את רגשות הדת, קצת גירד את הצבים הרגישים של הדתיים. נו, תסתדרו רבותיי, אנחנו במדינה ליברלית. ואם אני נדרש כשופט ליברלי, שרואה את האתוס הליברלי לנגד עיניו, כמשהו שהוא בסיסי, משהו שהוא מאוד חשוב, אז ברור שאני אחראי לטובת רשות השידור, ואפשר את שידור ה...
אז בסופו של דבר הוא באמת שודר בשבת אותו...
נכון. כתבו שם שודר ביום חול.
צולם ביום חול,
צולם ביום חול, כן, סליחה.
כן, היו רבנים שהתירו, אבל אנחנו נדבר בהמשך מה היחס של בית המשפט כלפי אמירות של רבנים וראשי קהילה ביחס למה שנהוג ומקובל בעצם בציבור הדתי-יהודי. דתי הרבה פעמים שאולי עניין סובייקטיבי. כלומר, אנשים רואים ומפרשים את מצוות הדת בצורה שונה אחד מהשני, איך בית המשפט מתייחס לזה?
אז בית המשפט גם הוא כמובן מפרש את הדברים לפי תפיסות העולם שלו. אמרת, זה סובייקטיבי, זה סובייקטיבי לחלוטין. יש המון סוגיות של דת ומדינה, או אני אוהב להגיד מוסדות הדת והמדינה. המון המון סוגיות, ועשו על זה מחקרים אמפיריים, ורואים בצורה מאוד גורפת, ששופטים דתיים הם למשל, הם בעד סטטוס קוו, הם בעד לשמור את המצב כפי שהוא, או אפילו ניטרלים לגביו, ועוד שופטים לא דתיים, הם בקלות מתעלמים מהסטטוס קוו, או מקדמים ערכים ליברליים, חילוניים, שכמובן סותרים את, נקרא לזה, את התפיסה הדתית הבסיסית ביותר. יש המון דוגמאות, אני אתן ממש מעט מהם, אבל זה מאוד מאוד בולט. למשל, יש את בגץ בן ארי. בגץ בן ארי זה ניתן ב-2005 במקרה של האם אפשר לרשום זוגות חד מיניים ברישום במשרד הפנים. רק לרשום כנישואים, לא שמתחתנים במדינה, אלא לצורך העניין הם נישאו במקום אחר בעולם שמכיר את הנישואים שלהם, כי עדו במדינת ישראל, אם התחתנת במקום מסוים שמוכר משפטית את הנישואים הללו, אז זה מוכר גם בישראל, נכון? והמחלוקת הייתה כמובן בין שישה שופטים מצד אחד חילונים לבין שופט דתי אחד, אלקין רובינשטיין. שופט אלקין רובינשטיין לא נתפס כשופט לא ליברלי. אבל פה, איך אומרים, ברח לו הדוס. והוא התנגד לרשום אותם במרשם אוכלוסין כנישואים, כאנשים נישואים. עכשיו, אתה מדהים לקרוא את פסק הדין שם של ברק, וגם של השופט אלקין רובינשטיין, אליוקים, כמו שמכנים אותו, ואתה רואה ששניהם משתמשים בחוק שהמדובר במרשם האוכלוסין ולגבי סמכויותיו של פקיד מרשם האוכלוסין, ושניהם מגיעים לשתי תוצאות שונות. אחד אומר, צריך לאפשר את הרישום, וזה חלק מסמכויותיו וחלק מחובתו של פקיד לשכת רישום מקרקעין, והשופט רובינשטיין מדעת מיעוד בא ו... לא אומר מילה אחת על העניין הדתי. מילה הוא לא אומר. כל עניינו זה רק בעניינים, נקרא לזה, משפטים, והוא מגיע לתוצאה הפוכה לחלוטין. שאין לפקיד משרד הפנים ומרשם האוכלוסין סמכות לרשום כאלה שנישאו באחד מיניים כנישואים. זו דוגמה אחת קטנה שבו אתה רואה התערבות שנוגעת לערכים שיש בהם אלמנטים דתיים. כן, נישואים אחד מיניים, כרי ברור שהם אסורים על פי הדת היהודית, ובכל זאת, כמובן, יש התערבות של בית המשפט בעניין הזה. דוגמה אחרת מאוד מפורסמת גם כן, שהייתה לפני כ-4-5 שנים, זה התגלגל בפסיקות רבות, היה בגץ בשנת 2014, ודנגץ, דנגץ זה דיון נוסף על בגץ בשנת 2017, לגבי,
יותר.
כן, ההתאחדות הסוחרים והעצמאים, לגבי פתיחת מרכולים בשבת. מה היה הסיפור? יש לך מצד אחד את המסחר שהוא אסור, ויש לך מצד שני את כל העניין של הפנאי, בתי קולנוע, קניונים שהוא מותר. מה זה המרכולים? המרכולים זה איפשהו באמצע. מצד אחד יש בזה אלמנט מסחרי, מצד שני יש גם איזה עניין של פנאי, אדם רוצה לקנות סיגרות ומאסטיקים בשבת. אז יש את המסחר, כי עדיין יש פה עניין של סחר מחר ויש פה עניין של עסקים, אבל זה לא פתיחה עכשיו של מפעלים, כן, שזה מסחר מובהק, אלא יש פה כמובן מאפיינים של, של פנאי. וכמובן הדיון הזה התחיל בגלל שעירת תל אביב ניסתה לקדם איזשהו חוק עזר עירוני שמאפשר פתיחה של אזורי מסחר בשבת, ואגב מי שאז בזמנו שר הפנים גדעון סער לא נתן אישור וניסה להתחמק וניסו למרוח את זה, והדבר הזה הגיע כמובן לבית המשפט העליון ששוב נדרש להכריע בסוגיה הזאת. ושבעה שופטים ישבו בדנגץ, התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית. חמישה שופטים חילונים, שני שופטים דתיים. מה אתה מנחש? מה כל אחד הכריע? קל. חמישה שופטים חילונים אמרו, חבר'ה, אין שום מניעה לפתוח מרכולים בשבת. שני השופטים הדתיים התנגדו לפתיחת המרכולים בשבת. אגב, יאמר לזכותם לפחות של שני השופטים הדתיים, או יותר נכון, לשופט אחד, השופט הנדל, שהוא גם שופט חובש כיפה, שבו הוא אומר, ושוב, אני מצטט, השבת, המלכה שמדינת ישראל מחייבת את בית המשפט להגדיר את גבולות ממלכתה. כן, הוא נותן לה את הכבוד, היא מלכה. ולכן הוא ככה מתנאה וממש מראה איך השבת היא חשובה לעם היהודי, ובצורה מאוד אקטיביסטית, כן? בא ואומר, יש לשמור על השבת. מה המשפטי בזה? לא יודע. אבל כמובן, הוא מביא את העולם הערכי שלו.
אז תכף נדבר באמת על ערכים לאומיים, ומה היחס של בית המשפט כלפי הערך לאומי, כמו השבת, שאתה אומר, היא המלכה של, של העם היהודי. אז מה קורה כשמדובר במקרה פרטי של פרסונלי של אדם שנפגעו רגשות הדת שלו? בית המשפט מאפשר לכל אחד לבחור את הדרך שלו לקיים מצוות, או שהוא אומר זה מה שנהוג ביהדות, או באסלאם, או בנצרות, ואין מקום להתחשב ברצון האישי שלך כפרסונה, לקיים מצווה באופן שהוא שונה מהמקובל. כלומר, מי קובע מה אסור ומה מותר בדת? כל אחד לפי מצפונו האישי, או הרבנים, הקהילה.
השאלה מה עומד מול זה, כן, תראה, למשל, היה את העניין של הפרדת גברים ונשים בהופעות. כן, סיפור של הבחור שזוכר תשמעו עכשיו, ששר שם...
משה שטיינמץ.
כן, שהפך להיות כוכב עליון רק בזכות הסוגיה המשפטית סביב זה, ואיזה סאגה היה סביב זה. האם אפשר לאפשר הפרדה בין גברים לנשים בהופעות? עכשיו, יש פה את העניין של לכאורה הדרת נשים. בעוד שאנשים בעצמם לא רוצות להיות עם הגברים בזמן ההופעות של הזמר החרדי, והוא בעצמו לא יופיע מול קהל מעורבב, כן? יש פה סוגיות מעניינות של חדירה לאוטונומיה של קהילות מסוימות, ואפילו אולי פגיעה ביכולת שלהם לחוות תרבות ולחוות אירועים קהילתיים כאלו ואחרים. ואיפה הגבול? אז למה? בכנסת אפשר לעשות הפרדה, אבל בהופעה של שירה לא. אז אולי גם באוטובוסים אפשר. אז אנחנו יודעים שאוטובוסים, מה הקשר בין פולחן דתי לבין נסיעה באוטובוס? סוגיות מאוד חשובות, מאוד מעניינות.
אם כבר נגעת בזה עכשיו, מה שלי מפריע באופן אישי בהדרת נשים, בתוך הקהילה החרדית, זה שלרוב מי שעותרות נגד אותה הדרה, לכאורה, הן לא נשים חרדיות, כלומר, נשים שאין להן עניין ישיר בנושא. כמו למשל הופעה שהזכרת בהפעולה של משה שטיינמץ. ב-2019 הייתה מיועדת לקהל חרדי בלבד. הופעה בהפרדה עם עזרת גברים, עזרת נשים, כמו שאמרת, ועד כמה שזכור לי, אם אני לא טועה, גם היה שם מתחם משותף לשני המינים. יחד עם זאת, שדולת הנשים טבעה לקיים את ההופעה בלי הפרדה, ובלי להיכנס יותר מדי לפרטים, בערכאה הראשונה, אסרו לבצע את אותה הפרדה מגדרית, בערכאת הערעור בית המשפט אישר את אותה הפרדה. נכון. בעליון, אחר כך זה בוטל בדיוק בזמן ההופעה.
זה דבר מיותר, ובכוונה נראה לי מרחו את הזמן ככה שמבטלו את זה בזמן ההופעה, כלומר, אמרו, אוי אוי אוי, אסור לעשות הפרדה, אבל זה כבר היה כבר, הייתה כבר את ההופעה.
כבר היה מאוחר.
תראה, זה לא סוגיה היחידה שיש את הסוגיה הזאת של הפרדה מגדרית באקדמיה. בקמפוס החרדי, בקירת אונו, מי שמכיר
את... דוקטור יופי תירוש מובילה את המאבק.
נכון, יופי תירוש מובילה את המאבק, והיה שם גם אפילו איזשהו סיבוב מטורף בעניין הוצאת לשון הרע שם, בין יובל בשן, מי שהיה דיקן הפקולטה למשפטים באותה תקופה, לאיזשהו גם פעילה פמיניסטית, כרגע אני לא זוכר את שמה, סביב המאבק... שאגב, הוא מתקיים בין שני אנשים חילונים, כלומר, אין פה אפילו עניין דתי, אבל ברור שכל אחד יש להם את האינטרס שלו, ויש פה עניינים פוליטיים, וזה שאלות קשות, זה שאלות מאוד חשובות, שאלות מאוד מעניינות. אתה תשאל אותי, שאול ישאף, מה אני חושב? אני חושב שלא צריך להפריד. אבל אם זה נוגע לעניין של קהילה ואוטונומיה קהילתית, אז אולי כן צריך לתת להם את המקום שלהם. הרי אנשים לא הולכו ללמוד אקדמיה, אתה רוצה לשחרר את האנשים מתוך הבורות, נקרא לזה, אז תן להם את הכלים לאקדמיים
בתנאים שנוחים להם.
בדרכים שלהם, בדיוק. אז צריך למצוא פה את, את האיזון, ואיך עושים את ההפרדה, והאם ההפרדה היא נובעת מתוך באמת שנאת נשים, נקרא לזה, מתוך איזשהו, אני יודע מה, מיזנטרופיה כזאת, או באמת ממקום תרבותי עמוק מאוד, שאדם באמת מאמין שהיצר רע, לא יודע מה, יפריע לו בצורה גסה, עם כל הציניות החילונית, כן, של חשיפת מרפק, ואיך זה משפיע על הגבר, כן, והציניות הברורה והידועה, אני באמת מאמין שיש אנשים דתיים שהדבר הזה הוא באמת בדמם. ואם אני רוצה שהוא יהיה חלק מהקהילה האקדמית, או חלק מהקהילה התרבותית, והוא יוכל לצאת החוצה ולא כל הזמן רק יישב בבית וישמע דיסקים, אלא גם באמת הופעה ויחווה את העולם בחוץ, אז צריך למצוא את, נקרא לזה, את הפשרות האלו. זה נקרא, אגב, דמוקרטיה ליברלית באמת. כלומר, הרוב רוצה משהו מסוים, אבל הליברל, אדם שבאמת מכבד את האדם השני, בא וסופג את העדר הליברליות של האדם השני. זה מאבק גם פנים ליברלי מאוד מפורסם, שבו מצד אחד יש את הליברלים שאומרים חיה ותן לחיות. זה נקרא ליברליזם מינימליסטי. אני לא חושב שהערבים או החרדים מתנהלים באופן ליברלי, אבל אני מסוגל להכיל אוכלוסיות לא ליברליות. זה אגב פלורליזם. ויש את הליברליזם המקסימליסטי, הפונדמנטליסטי. כולם יהיו פה ליברלים. כולם פה יתערבבו גברים ונשים. כולם פה יחיו באופן שאני מאמין ורק איך שאני מאמין. כן, יופי תירוש וחוצה באלו, כמובן, מאפיינים את התפיסה הזאת. כן, אגב, זה השמאלה, כמובן, בישראל, זה מרב מיכאלי, כמובן, וכן הלאה, שהם בכוח יחלנו את המרחב הציבורי. משון חילון.
כן, אבל בסופו של יום, בא דוקטור יופי תירוש, יחד עם ארצות נוספות באקדמיה, ואומרות יחד, זה פוגע לנו בכיס. זה פוגע לנו בכבוד.
אני מסכים לחלוטין.
זה פוגע גם בי באופן אישי.
נכון, אז אני במקרה, אגב, אני הרציתי גם בקמפוס החרדי, גם אצל אנשים, גם אצל גברים. אני יודע שעושים מאמץ, כמובן, שככל שיש מרצות, אז כמובן, נותנים להם להרצות אצל אנשים. כלומר, עושים מאמץ שהם ירצו. ויש, אתה יודע, יש מרצים גברים, יש מרצים נשים, אז נשים לא יכולות להרצות מול גברים, נקרא לזה, אז ירצו רק מול נשים, נשים ירצו רק מול נשים, זה לא בעיה למצוא את הפתרונות. שוב, השאלה מה המחיר? עכשיו, אל תבין אותי לא נכון, אני לא חושב שזה נכון להדיר נשים, אני חושב שאדם, כן, שהוא חי בתוך אתוס ליברלי, הוא יהיה בעד הדרת נשים. זה ברור וזה פשוט וזה קל, ואנחנו אנשים, כן, עם עינינו בראשנו. אבל השאלה גם, האם אתה לא שופך את התינוק עם המים, ואם אתה במאבק חרדי, אני מכוון למשמש בביטוי הזה, בשם הליברליות, אתה מוכן לשרוף את הבית על יושביו, מוכן לשמור על הבורות האקדמית של הציבור החרדי בשם ערכים שכרגע הם חשובים, אבל הם לא, לפי דעתי, הדבר החשוב ביותר, אז כמובן לא בטוח שבאמת חשוב לך הערכים הליברליים, כמו שאתה אולי רוצה לשמור את החרדים קטנים, טיפשים, לא אקדמיים, אקדמיים, הדבר הזה צריך לבחון אותו בפנים, אני שוב, אני לא אומר שזה בעצם, נקרא לזה, המוטיבציה שמי שמקדם את אותם ערכים, אבל ברור לי שהליברלים המקסימליסטים, הליברלים הפונדמנטליסטים, הם חרדים. הם לא רואים בעיניים. הם לא מוכנים להתפשר. הם לא מזרוחניקים. הם לא חפיפניקים. אם מוכנה עכשיו לצאת על זה במלחמת חורמה, גם במחיר שבו כל העולם כמובן יחרב איתה ביחד. אני חושב שזה לא נכון. שוב, זה התנהלות שאולי מאפיינת את האופי שלי. אני מזרוחניק, אני כמובן מוצא את עצמי מחפף בדברים מסוימים, בערכים שאני מאמין בהם, כי אצלי יש ערכים חשובים אחרים, כמו אהבת אדם, באמת לאהוב את האדם, לא את האדם האמורפי ההוא שם, או האישה ההיא שאני לא יודע אפילו מי, ואני מגן עליה תוך כדי שאני דורס את אחי פה שנמצא כאן לידי. אלא באמת, גם חשוב לי שאחי, שאולי הוא לא ליברל, ואולי הוא כן רוצה הפרדה, לבוא איתו במגע, להסביר לו. אגב, אני אומר את זה באופן אישי, כי אני ראיתי את הדברים, חרדים שנמצאים באקדמיה, עוברים תהליך ליברלי מאוד אינטנסיבי. ויופי תירוש, צורך העניין, כדמות, לא האישה עצמה, כן? כבודה במקומה מונח, אישה מאוד מוכשרת. היא וכשכמותה, אתם עושים טעות בעניין הזה, אבל שוב, אנחנו קצת מתרחקים מהדיון המרכזי לגבי בית המשפט העליון. בית המשפט העליון, שהוא מתערב בסוגיות האלו, הוא בעצם מכריע בסוגיות ערכיות ישירות. הוא מכריע בסוגיות של דת ומוסר, של תפיסות עולם, וכמובן שהם מביאים את עצמם בסופו של דבר. זה לא רק בסוגיה הזאת, זה בבג"ץ שהיה ב-2018, עמותת הפורום החילוני, נגד שר הבריאות, פסיקה שניתנה באפריל 20.
אז עוד רגע נדבר באמת על ענייני הכשרות בפסח, שלשם כיוונת בפסק הדין הזה, אבל לפני זה אני רוצה שנדבר על ענייני כשרות באופן כללי, עניין שבית המשפט נדרש אליו פעמים רבות. הממשלה הנוכחית, ובעיקר שר הדתות מתן כהנה, קידמו רפורמה שתפרק את מונופול הכשרות של הרבנות, ומהשנה הבאה תאגידים פרטיים יוכלו להעניק תעודות כשרות בכפוף לתנאים מסוימים. עד אז רק לרבנות מותר להעניק תעודות כשרות. עד לרפורמה הזאת ראינו כל מיני ניסיונות של גופים פרטיים כמו צוהר להעניק תעודות כשרות לעסקים, אבל החוק מאוד מאוד הקשה עליהם, והרבנות כמובן התנגדה לכך, וכאן בית המשפט היה צריך להתערב.
כן, אנחנו רואים את בית המשפט מתערב בסוגיות של כשרות. יש את הבג"ץ ריסקין, אם אני לא טועה, לגבי רקדנית בטן, בדיוק, שאסרו על לתת תעודות כשרות באולמות שנותנים לה להופיע שם. עכשיו, ברור שבית המשפט אומר, ואפילתי גם בצדק, מה הקשר בין הכשרות האוכל לבין המופעים שמופיעים שם? יש כאן כמובן, נקרא לזה, כניסה וחדירה לתוך מרחבים נוספים, שאולי המועצה הדתית או הרבנות שאמורה לתת את הכשרות לאוכל לפי חוק הכשרות מתערבת. אז יש פה כמובן מאבק תרבותי. תראה, התוצאה הסופית, בוא נגיד את הדברים כמו שהם, היא נכונה. כן, אני כאדם שרואה את עצמו כאדם ליברל, כן רוצה שיתנו לאנשים לחיות איך שהם רואים לנכון לחיות, ולא צריכים להשתמש בכל מיני כלים, בטח לא כלים של המדינה, כדי להכיל עליהם ערכים שהם לא מאמינים בהם. שאלה אם בית המשפט העליון עושה נכון שהוא מתערב בסוגיות האלו. גם אם התוצאה היא נראית בעיניי, השאלה אם התהליך הוא תהליך נכון. תהליך שבו בית המשפט העליון מתערב בסוגיות של כשרות. תהליך סוגיות שנוגעות להתערבות בית המשפט העליון בענייני כשרות מקומות כמו להענקת תעודת כשרות, באולמות שמוכרים בהם, אני יודע מה, גם אוכל כשר וגם אוכל שהוא לא כשר. כל מה שנוגע למשל לפסק דין סלוט כנגד עיריית בית שמש.
זהו, זה באמת פסק דין מאוד מעניין, שבו בג"ץ הכיר חוקתית בעצם באיסור על מכירת חזיר ברשויות מקומיות מסוימות, לא רק ממקום דתי, אלא גם ממקום של ערכים לאומיים.
כן, כי חזיר נתפס כאיזשהו סמל, לחזיר זה לא הדבר היחיד שהפסול ואסור מבחינת כשרות. אבל רואים שבית המשפט העליון כן נותן מקום לסמליות הלאומית. ושוב, אני חוזר לאותה נקודה, האם בית המשפט העליון אמור להיות זה שמנסח את הערכים האלו? האם בית המשפט העליון הוא המוסד שנדרש להכריע בסוגיות של דת ומוסר, ובסוגיות של מהם הערכים הלאומיים הנכונים? אני מזדהה עם התוצאה הסופית, אני לא מזדהה עם הדרך. יש פה איזושהי באמת התנהלות פוליטית שהיא לא ראויה ולא נכונה, לפחות במבנה שבית המשפט העליון מצוי בו היום. כלומר, במובן הזה שהציבור תופס אותו כמשהו ניטרלי, וכאשר הוא לא ניטרלי, הוא פשוט מקדם ערכים מסוימים. גם אם אני מזדהה איתם, אני חושב שהציבור צריך לדעת שבית המשפט העליון לא היה אמור להכריע בסוגיות האלו. היום, שבית המשפט העליון כבר מתערב בהם, ואני כבר אומר בצורה גסה וברורה, ששופטים הם פוליטיקאים וכל דבר ועניין, אז אולי באמת יתפתח פה דיאלוג בין בית המשפט העליון לבין הציבור, גם בסוגיות של דת ומדינה, גם בסוגיות של הגדרת ערכים ליברליים, ערכים לאומיים.
אבל בסופו של דבר, בפסק הדין הזה, בית המשפט בעצם אומר, מכירת חזיר ברשויות מקומיות דתיות, זה בסדר שהיא תיאסר ושהיא תיאכף. וזה מהסיבה בעצם, כמו שאמרת, שחזיר זה איזשהו ערך לאומי, אבל לעומת זאת, למשל, סמל יהודי אחר שבגץ דווקא לא מכיר בו, הוא החמץ בפסח. זה התחיל בפסיקה שמורה לבתי החולים לא לאסור הכנסת חמץ לשטחיהן, והמשיך בעתירה לאפשר חמץ בפסח בבסיסי צה"ל, שבה בגץ עדיין לא הכריע נכון להיום.
כן, זו עתירה, הייתה עתירה מאוד מעניינת בעניין הזה, שבעצם ניסו לבוא ולמנוע את אכיפת החמץ בבתי חולים. שוב, אני תמיד חוזר לשחקנים הראשיים, שזה השופטים עצמם. יש שם שלושה שופטים בהרכב הזה. יש לנו את השופט ניל הנדל, שהוא שופט דתי, והשופט עוזי פוגלמן והשופט אופיר גרוסקוף, שהם לא דתיים. אז שוב, בלי שאני הייתי קורא פסק הדין, והייתי אומר לך שזה 2-1 נגד כמובן החמץ.
ואת התוצאה אנחנו יודעים כולם, כן.
נכון, ומה שמעניין הוא דווקא זה הפסק הדין של השופט הנדל. אני ממש ממליץ למי שככה שם את ידו על פסק הדין, לבוא ולקרוא את מה שהשופט הנדל כותב. זה פשוט מניפסט מרשים לחג הפסח ולחמץ. דברים יפהפיים שהוא כותב, אני אומר זה כאדם דתי. עכשיו, מה הקשר לשופט עליון שמתעסק בדברים האלו? אני לא יודע, כן? אבל תקראו איך הוא מסתכל כמובן על ערך החירות של עצמו, אבל הוא כמובן לא זונח את חג הפסח, כמו שהוא אגב עושה עם הבגץ לגבי המרקולים וכל מה שנוגע לשבת. כמו שהוא כותב יפה מאוד על שבת, הוא גם כותב ממש יפה על חג הפסח. עכשיו, מה זה כותב יפה, רבותיי? זה מתחיל ממש מהמצווה כפי שמופיעה בתורה, הוא ממשיך דרך ראשונים, אחרונים, ואפילו מגיע עד הרב סולובייצ'יק, וממש נותן מימרות נהדרות בשבחו של חג הפסח, ועד כמה החג הזה הוא כל כך חשוב וכל כך סמלי לעם היהודי. בסופו של דבר הוא מחבר את זה כמובן לעניינים משפטיים, אבל שוב, מה קורה? אנחנו רואים פה דוגמה נהדרת נוספת לכך ששופט מביא את העולם הערכי שלו, ובעצם פוסק לפי הכיפה שעל ראשו. כנ"ל הפוך, שני השופטים האחרים שאין להם כיפה על הראש, וחג הפסח הוא מבחינתם פלוקלור או איזשהו עניין תרבותי, אבל לא משהו ערכי מחייב עד כדי כך שעכשיו אני במחלוקת התרבותית, או לא לומר המאבק התרבותי שיש בין הליברליות, החופש, תן לאדם לחיות את חייו, לבין הצורך לאכוף עכשיו את עניין החמץ בפסח, בבתי חולים, הדבר הזה כמובן אוטומטית נמצאים בצד החילוני, נקרא לזה.
אז בעצם השופט אנדל לא הצליח לשכנע אותם שמדובר בערך לאומי, לפחות כפי שאני מפרש את הניסיון שלו לעשות כך בפסק דינו, לדעתי בצורה אלגנטית ויפה, וצריך גם להגיד באמת שהוא אדם דתי, חובש כיפה, וגם אנחנו צריכים להודות לדעתי בשלב הזה, אולי שלב קצת מאוחר מדי של הפרק באמת, ששנינו גברים דתיים, חופשי כיפה.
כן.
ודווקא מהמקום הזה, אני רוצה להתחבר, שאולי, ולשאול אותך, האם צריך לאפשר לדעתך הכנסת חמץ לבסיסי צהל? כמו שאמרנו, סוגיה שעומדת עכשיו ממש לפתחו של בגץ.
שאלה טובה. תראה, לגבי הבתי חולים, אני אומר את זה באופן עקרוני, מה אכפת לי? שוב, תעשו מה שאתם רוצים.
גם מבחינת ההלכה, דרך אגב, זה לא משהו שהוא... אתה יודע שצריך להזדהג בגללו.
אני חושב שכל הסוגיה הזאת, שהיא הופכת להיות סוגיה משפטית, היא פשוט מאבדת את כל הרגישות הציבורית הבסיסית שלה. וגם, לא נעים להגיד, כל הפוליטיקאים שמנצלים את זה כדי, לא יודע, להקים ממשלות או לפרק ממשלות או לנטוש קואליציות, כמובן, לפי דעתי, זה ניצול ציני של הסיפור הזה, אבל אני לא אתייחס עכשיו לפוליטיקאים שבכנסת, נדבר על הפוליטיקאים שבבית המשפט. מה אתם ממשפטים כל סוגיה ערכית? יש ציבור, יש בני אדם, יש אזרחים, יש רגישות, חיילים, חילונים, שיעשו מה שהם רוצים. יש להם דתי בפלוגה, במחלקה, או יש מספיק דתיים, שידברו אחד עם השני, שיזהו רגישות. יש דברים שחשובים לאנשים מסוימים, מכבדים אחד את השני. לא כל דבר צריך לעבור דרך חקיקה, לא כל דבר צריך להיות התערבות של בית המשפט. הדבר הזה נכון לכניסה של חמץ לבית החולים, הדבר הזה גם נכון להתנהלות בתוך בסיסי צהל. ואם חילונים ככל שיהיו, אין להם שום רגש, שום סנטימנט לחג הפסח ולחמץ, אז מה זה יעזור שהכנסו לאכוף את זה עליהם? כן, אין גוזרים על הציבור גזירה שרוב הציבור לא עומדים בו. וכאן על ההפך, יש אנשים שזה מבחינתם בא להימצא ובא להיראה. אז כמו שהאנשים חשוב להם ערכים מסוימים ואהבת לך כמוך או... כבוד האדם, כמו שקוראים לזה, אז בוא תכבד את האדם, ותאכל את הביסלי או את הלא יודע מה, את הלאפה שלך, לא מול הפרצוף, כמו שאתה מכבד את המוסלמי כשהוא נמצא ברמדאן בצום, וראוי לכבד אותו ולא לאכול מול פרצוף, ככה לא צריך לאכול מול אדם שאומר תורה ומצוות, את החמץ. ואני חושב שזה הדבר הזה נסגר ברמה האישית, הקהילתית, הקבוצתית, לא צריך התערבות של פוליטיקאים, לא מהכנסת, ולא מבית המשפט העליון.
הזמן עומד ממש לרעתנו, אבל בכל זאת אני חייב משפט ממקום אישי שלי. אני קצת חולק עליך בעניין הזה, אבל בכל זאת אני זוכר, אני בתור חייל עד לפני כמה שנים, שהייתי צריך לסגור כמה פעמים פסח בצבא, כן היה לי מאוד קשה עם זה, עם היעדר האכיפה שכבר כיום קיימת בצבא, ועם העובדה שחיילים מכניסים חמץ בניגוד לפקודות הצבא, ואני שמח שהצבא עומד על כך בעתירה הזאת, גם הסתירה הזאת שבגץ קובע בפעם אחת שאי גיוס חרדים לצהל זאת אפליה, סוגיה שלמה שלא נספיק להיכנס אליה היום, ואולי היא אפילו מצריכה פרק לכשעצמה, אבל מצד שני הוא גם מצפה מאותם חרדים להתגייס לצבא, ולישון בחדר שאולי יהיה בו חמץ בפסח, כי יהיה מותר להכניס לבסיסים פשוט חמץ. אז נכון שהשופטים הציעו פשרות, כמו להקים מתחם יהודי לחמץ, מה שלדעתי וגם לדעת הצבא לא יכול לעבוד, אבל בסופו של יום, אם יתירו להכניס חמץ לבסיסי צהל בפסח, המון המון חיילים דתיים ירגישו רע עם כך. אני מעיד על עצמי שאם אני הייתי חייל עכשיו, הייתי מרגיש רע עם זה, באותו משקל, גם אם יזמנו אותי למילואים בפסח הבא, אני ארגיש את אותן התחושות. בסופו של דבר, כמו שאמרנו קודם, אנחנו רוצים לראות את הדתיים והחרדים משתלבים בחברה וגם בצבא, שנחשב עדיין עד היום לאיזשהו קור היתוך.
אנחנו מסכימים שלא להסכים. אין קלישה יותר קלישתית מזו, ובסדר.
לגמרי, וזה גם קצת חרג מגבולות הדיון המשפטי שאנחנו נוהגים לשמור עליו.
זה טוב שאנחנו גם מדברים קצת באופן אישי גם, אתה יודע, אנחנו בני אדם בסופו של דבר, על זה גם אני מכוון.
כן, בזה דווקא אני מסכים איתך לחלוטין. ונימה אופטימית זאת, שאולי.
כן.
עד כאן להיום, זמן משפט, תודה רבה שהזנתם לנו. גם בפרקים הבאים שלנו אנחנו נמשיך לעסוק כנראה בסוגיות נוספות שקשורות בזכויות אדם, אבל אנחנו כבר עכשיו יכולים לספר לכם שהפרק הבא שלנו יעסוק בוועדה לבחירת שופטים, נושא מעניין בהחלט ויש לכם למה לצפות. תודה רבה דוקטור שאולי שרף.
תודה רבה דוד בן שטרית.
להתראות.